לאתגר את הבלתי אפשרי. הפודקאסט של רעות תל אביב, בית חולים שיקומי. מגישה, לינוי בר גפן.
שלום לכם. בפודקאסט לאתגר את הבלתי אפשרי נעסוק בזוויות שונות של עולם השיקום. כשרובנו חושבים על בריאות, אנחנו ממוקדים בתרופות, בטיפולים אקוטיים, אבל במאה ה-21 חלק ניכר מהבעיות הרפואיות דורשות תהליך שיקומי משמעותי. אז מה זה שיקום? בפרקים הבאים נדבר עם המומחים של בית החולים השיקומי רעות תל אביב, ועם מטופלים שהם סיפורי הצלחה מעוררי השראה. בפרק הזה נתמקד באחד הנושאים הפחות מדוברים והיותר רגישים, שיקום מיני. שלום לשולמית שפרבר ולשלי ורוד, מטפלות מיניות מוסמכות במרפאה לשיקום וטיפול מיני בבית החולים השיקומי רעות.
היי, שלום.
אהלן.
אמרתי, זה מהנושאים הפחות מדוברים, נכון לומר את זה? או שהמצב היום כבר הרבה יותר טוב ממה שהיה לפני 5, 10, 15 שנה?
שאלה מאוד טובה. אז אני חושבת שאני יכולה עדיין לראות את הדור הצעיר והרבה מהם ניגשים לטיפול מיני, נשים וגברים, אבל עדיין יש אנשים שאומרים לי, לקח לי חודשים ולפעמים שנים לפני שהעזתי לבוא ולגשת ולבקש עזרה.
כן, אז בואו באמת נבדוק מי הקליינטורה שלכם, מי הפציינטים, איזה סוג הם.
אז אני חושבת שמשהו שמאוד יפה במרפאה לטיפול מיני, במיוחד ברעות, זה שיש לנו מגוון עצום, יש לנו באמת כל כך הרבה סוגים של אנשים שפונים לקבל עזרה. המרפאה התחילה בתור מרפאה שיקומית, בעיקר לנכי צהל שהגיעו עם קשיים בתפקוד מיני, בעקבות הפציעה בשירות הצבאי, ועם הזמן בעצם המרפאה הפכה למרפאה כללית לטיפול מיני, ומגיעים אלינו באמת מכל הקשת, כל הגילאים, ממגזרים דתיים, חילונים, גברים, נשים, זוגות סטרייטים, להטאבים, באמת מגוון עצום, זו המרפאה הכי גדולה לטיפול מיני בארץ.
וצריך לומר, אתם מטפלים בבגירים ובגירות בלבד.
רק בגירים, רק מעל גיל 18.
למה?
לבני נוער, קודם כל, זה קצת שונה. קודם כל, כל מה שמתקשר לטיפול, חשוב לי לציין שמטפל מיני, זה מטפל או מטפלת, עוברים הסמכה גם מה שקשור לבריאות הנפש, בין אם זה תואר שני בפסיכולוגיה קלינית, או עובדים סוציאליים. החוקים של אנשים, מה שנקרא בני נוער, הם קצת שונים. צריך ממש הסכמה מההורים לפעמים, והחיסיון יכול להיות מופר, ויש מקומות שמיועדים לבני נוער. אצלנו זה באמת החל מהגילים הבגירים שיכולים לתת הסכמה לטיפול. כמובן שאם יש אנשים שהם עדיין מלווים בגלל לקויות או נחויות, ועדיין מלווים באדם בוגר, אז אנחנו מבקשים מהם את ההסכמה.
אוקיי.
ואני אוסיף, גם באמת שיש הבדל בין המענה שבני נוער זקוקים לו למענה שאנשים מבוגרים זקוקים לו. המיניות עדיין מתעצבת בגיל ההתבגרות, זאת אומרת, לדוגמה, אם יש איזשהו קושי אצל בן נוער, אנחנו רוב הפעמים לא נגדיר את זה באמת כהפרעה בתפקוד מיני, כי הוא עדיין בשלבי התפתחות. אם יש נער צעיר שקשה לו לגמור, לדוגמה, רוב הסיכויים שזה יסתדר מעצמו עם קצת הדרכה וחינוך מיני. אצלנו מטפלים הפרעות בתפקוד מיני, שזה משהו אחר, זה משך זמן אחר, זה אחר.
אז בואו באמת, אם אנחנו כבר מתעסקות במי הקליינטורה, אני חייבת להניח את השאלה המגדרית, מי פונה יותר, נשים או גברים?
שאלה טובה, אני מסתכלת על שולמית, כי אני אומרת, אצלי אני לא רואה הבדל. אני רואה הרבה זוגות, אני רואה הרבה נשים, אני רואה הרבה גברים, ובכל הגילאים, אני לא הסתכלתי על האקסל לראות אם יש יותר.
לא, הסיבה שאני שואלת את זה היא גם כי אמרתם, התחלנו מנכי צהל. כלומר, התחלנו מגברים, שההגדרה אצלם למה היא בעיה בתפקוד המיני, שונה מאשר אצל נשים. או יותר נכון, אתם יודעים מה, אני אגדיר את זה אחרת, הציפייה של גברים למה הוא תפקוד מיני טוב, היא אחרת מאשר אצל נשים, היא אפילו אחרת בהגדרה של מתן זכויות. זאת אומרת, אם גבר עכשיו יש לו בעיה בתפקוד המיני, אבל יש לו זקפה, אז מבחינת הזכויות שלו, הכל תקין. חבוב.
הוא לא יקבל מימון.
בדיוק.
הוא לא יקבל מימון לטיפול.
יש לך זקפה, אז אתה מתפקד, הכל טוב. אצל אישה בכלל, איך היא תגדירי אצלה, מה זה...
מה זה קושי?
בדיוק.
מה זה קושי בתפקוד? תראי, אני ככה אחזור לשאלה הקודמת שלך, אני גם לא יודעת את הסטטיסטיקות, אין לי את האקסלים לראות באמת מה ההתפלגות של גברים ונשים. אני כן אגיד שאני חושבת שבטיפול מיני יש איזשהו משהו שהוא אחר ויוצא דופן מרוב הטיפולים הנפשיים האחרים, כי בעצם טיפול מיני הוא טיפול נפשי לכל דבר ועניין, הוא טיפול בדיבור, אנחנו מדברים עם המטופלים שלנו. אני חושבת שבאופן כללי לגברים קשה לפנות לטיפול, לפסיכולוג, לפסיכותרפיסט. מהבחינה הזו, טיפול מיני הוא קצת יוצא מן הכלל. גברים מגיעים לטיפול מיני.
אולי כי גם חלק מהזהות הגברית שלהם בדיוק, בדיוק. חובה פגיעה כשיש בעיה בטיפול
זה מיני. זה בדיוק הסיבה שהם יגיעו. כלומר, הם לא מסכימים לטיפול זוגי, הם לא מסכימים לפעמים לפסיכולוגיה, אבל ברגע שיש משהו שפוגע להם בערך, העצמי שמתקשר לגבריות, כמו זקפה, שפיכה מהירה, או כל דבר שהוא שיפוטי במיטה, הם יגשו אלינו לעזרה.
בדיוק, וזה שער, זה נהדר, כי בעצם הם מגיעים לטיפול מיני, ואנחנו עוסקים בקשיים בתפקוד מיני, וזה בעצם שער כניסה לנפש, ולשיח הרבה יותר רחב, על עצמם, על הרגשות שלהם, על מה מתאים להם, מה לא מתאים להם.
ועל מה המיניות בכלל. לגמרי. אז בואו באמת נפתח את ההגדרה הזו של מה המיניות, כי כמו שאמרתי קודם, בהגדרת הזכויות, זה משהו נורא נורא מצומצם. אם הוא מסוגל להגיע לזקפה, אם הוא מסוגל להגיע לשפיכה, הכל בסדר. זה קצת מוגבל, הייתי אומרת, לא?
נכון, אבל על מה שאת מציינת מתקשר יותר לפרפורמנס, להופעה כן. במיטה. ואם אנחנו מדברים על מיניות, גם ה-World Health Organization אפילו, יש לו הצהרות היום למה מיניות בריאה, כאשר הוא מכליל גם עונג כחלק ממיניות.
זה נתפס בעבר כפריבילגיה, אפילו לא כמאסט.
ברור, מה זה...
בטח שמדובר בנשים.
אז נכנסנו למקום שאפילו פלז'ר ועונג והנאה ממגע נכנס להגדרה מינית. כמובן שנושא ההסכמה, כל המיטו והפוסט מיטו, כלומר כל הסיפור עם הטרדות והסכמה, וגם בתוך זוגיות, לא מדברים על זה הרבה. מהי מיניות, האם זה בסדר לגעת באישה אם היא לא רוצה, האם היא חייבת לרצות אותי.
אז בואו תגדירו לנו מחדש, מהי מיניות? מאיפה היא מתחילה?
אז בואו נלך באמת, ככה שלי לקחה אותנו לשם להגדרה של ארגון הבריאות העולמי. וארגון הבריאות העולמי מגדיר מיניות כאנרגיית חיים שדוחפת אותנו לחפש קרבה, מגע, חום, אינטימיות. שימי לב להגדרה של ארגון הבריאות העולמי, אין כאן מילה על מה ששלי קרא לו ה-sexual performance, זאת אומרת הביצוע, תפקוד. מדברים כאן על איזושהי אנרגיה פנימית שהיא דוחפת אותנו לחפש אינטימיות קרבה. ובאמת הדחף הזה שלנו הוא מתחיל ממש מרגע שאנחנו... בטח מרגע שאנחנו יוצאים לעולם, כבר מדברים על זה שעוברים ברחם הם גם מיניים, אנחנו יודעים שעוברים גם מעוננים, נוגעים באיבר המין שלהם, אבל בטח מהשנייה שאנחנו יוצאים לעולם, החיפוש של התינוק אחר המגע, והטיפול והקרבה להורים, זה בעצם...
זה חלק מתוך מיניות? כי לא מיניות בוגרת. כי אני חושב שזה מאוד יביך הורים
לא מיניות בוגרת, להבין דבר כזה. אבל האנרגיה הזו של חיפוש אחר קרבה, היא באמת עושה. זה שייך לאותה אנרגיה, והמיניות היא מתפתחת לאורך החיים, תנסי עכשיו כמו דימר, אוקיי? שאנחנו מדליקים אותו לאט, לאט, יש כל מיני שלבים, קוראים לזה התפתחות פסיכוסקסואלית, יש לנו שלבים שונים של המיניות, יש את המיניות הילדית, שהיא באמת יותר עברי מין של בנים, עברי מין של בנות, מגדר, מה אני, בן, בת, משחקי אבא ואמא, זה הרמה שזה מגיע, וככל שה... שנים עוברות, והילד גדל, יש לנו את גיל ההתבגרות, ואז פתאום יש לנו את ההורמונים, ומתחיל כל הסערה של הורמונים של מיניות של גיל ההתבגרות, ואז יש לנו את השלב של דייטינג, וכניסה למערכות יחסים, זאת אומרת, המיניות מלווה אותנו מרגע הלידה, ועד רגע המוות, את יודעת, זה עוד משהו, אנשים חושבים שאנשים מבוגרים כבר אין להם מיניות, נכון. ממש לא, יש מיניות חיה ותוססת בגיל השלישי. אז אנחנו מדברים על משהו שהוא מאוד מאוד רחב, ואנחנו צריכות להבין את זה, לא על עומד לי, לא עומד לי, גומרת, לא גומרת, משהו מאוד רחב.
אני גם חייבת להגיד, בראות, באמת, אני זוכרת שישבתי ליד פרופסור חירותי והתמחיתי לידו, הגיע זוג בני 80 פלוס, והם נכנסו לחדר, ואז הסתכלתי עליו, אז הוא אומר לי, בואי, תתחילי. ושאלתי אותם למה הם הגיעו היום, אז הוא אמר לי שהוא לא בטוח שהוא יודע להנהג אותה. כלומר, אני מבינה...
לקח לו זמן.
כן, היא התחילה להתלונן שזה פחות מענג. קודם כל, אני... חייכתי, כי אני אומרת איזה כיף שיש להם עדיין אנרגיות מיניות שהם עדיין פעילים והם עוד באים לבקש עזרה. בסופו של יום גם הבנתי שהוא קצת התכוון לזה שהוא עדיין לא בקיא במבנה האנטומי של הפוט, פשוט הוצאתי איזה בובת...
בגיל 80?
כן. הוא לא הבין, לא הסתדר, לא הסתבך לו.
זה ממש דוגמה לאף פעם לא מאוחר מדי ללמוד.
זה אף פעם לא מאוחר מדי, ומיניות ממשיכה, והנאה ממשיכה, הם לימדו אותי לכך, אומנם לימדתי אותם על המבנה הפיזיולוגי, ואיך מגיעים שוב לחוות את רגע השיא, אבל הם באמת לימדו אותי כמה המיניות יכולה להמשיך.
אז התחלנו לדבר קודם באמת על ההתפתחות המינית. חלק אני מניחה מהפציינטים והפציינטיות, הם כאלה שבאיזשהו שלב בהתפתחות הזו, חלה בעיה. ועכשיו הבעיה הזו מתגלגלת איתם הלאה עוד שנים, עד שהם מגיעים אליכם. הבעיה לא בכך ממקור פנימי.
זהו, זה לא...
גם יכול להיות תקיפה מינית שמשבשת את תפיסת הגוף ותפיסת המיניות.
חרדות. בואי נדבר על הדור הצעיר יותר, אפילו צעיר פלוס, 20-30. היום רוב הצעירים סובלים מהפרעות בתפקוד המיני בעקבות תרופות שהם נוטלים לחרדות, לדיכאון, באמת בעקבות שעות עבודה כל כך רבות, הם עובדים...
ונתפס בעצם הדור הצעיר הזה, נתפס כדור שמקיים הכי פחות יחסי מין.
נכון, נכון מאוד, הם מקיימים הכי בהשוואה בין דורית.
כן.
ואני לא מתפלא, אני שואלת, אוקיי, בוא נראה רגע מתי יש לכם זמן לסקס, אז הם פותחים לי יומנים, והם מסתכלים ביומנים, והם לא מוצאים זמן. אמרתי להם, אז איפה התפקיד שלי? להגיד לכם, תפסיקו לעבוד, תפנו זמן, תפסיקו להמיס את הסוף שבוע בעוד פעילויות. יש פחד עצום מאינטימיות, יש הרבה בעיות, כמו שאמרתי, לא מסבירים לדור הצעיר של התרופות שהם נוטלים, כולל תרופות ל-ADD, Attention Deficit Disorder, הפרעות... היפראקטיביות, יכולות לפגוע בחשק שלהם, בזמן העוררות שלהם, בתפקוד המיני שלהם. הם מגיעים עם...
וואי, אבל איזה לימבו זה, כי מה, אני צריך לבחור עכשיו בין היכולת שלי לתפקד בשעות היום, לבין היכולת שלי לתפקד מיני?
זה לימבו, וזו שאלה מאוד גדולה. הם אומרים לי להפסיק? לא, כי בריאות הנפש קודמת לכל, אתה צריך לא להיות בדיכאון כדי להרגיש חשק, אבל יש תרופות שאפשר ליטול היום, שלא פוגעות בחשק ובעוררות. הם לא יודעים את זה. Mm-hmm. יש גם תרופות שהפסיכיאטרים, הסקסולוגים אומרים שאפשר ליטול כך וכך, ויום לפני סקס אתה יכול להפסיק על היום ולקבל את החשק בחזרה ולהמשיך. אבל רק בעצת רופא, חשוב okay. לציין, לא לעשות את זה לבד.
אוקיי, ואני נגעתי גם בעניין הזה של פגיעות מיניות.
בטח.
נשים שעברו פגיעה מינית, אונס, הטרדות, גם גברים אנחנו יודעות עוברים את זה, במינונים אפילו כשמדובר בגיל מאוד צעיר, בכמות שלא נופלת מכמות הילדות והנערות שחוות את הפגיעה הזו. איך עובדים עם זה?
אז באמת אנחנו יודעים שלשורדי ושורדות טראומה מינית יש, זאת אומרת, ממש אנחנו מדברות על סטטיסטיקות של כמעט 90% מהאנשים שעברו טראומה מינית, יהיו קשיים בתפקוד מיני. והסיבה היא, ממה שאנחנו, המחקר כרגע יודע, זה שהמרחב המיני הופך להיות מרחב טריגרי, טראומטי. אם הפגיעה הייתה בגוף, ובאזורים של הגוף שהם מיניים, ובתוך סיטואציה אינטימית, בהקשרים מיניים, כל פעם מגע, או כניסה לאזורים האלה יכולה להציף את הטראומה. אני חושבת שהדרך הכי טובה להמשיג את זה, זה שאנחנו יודעים על אנשים שהם עם פוסט-טראומה משירות צבאי, שהם שומעים זיקוקים, הם שומעים את הבומים האלה, וכל הזיכרונות משדה הקרב עולים להם אותו דבר. אם אישה עברה איזושהי פגיעה מינית, הזירה של הטראומה היא הזירה של הגוף ושל האינטימיות. ואז ברגע שהיא באותו מקום, כל הזיכרונות עולים, הפלשבקים. זה באמת מאוד מאוד מורכב, ויש לנו איזשהו תהליך שאנחנו עושות עם נשים נפגעות טראומה מינית, גברים נפגעי טראומה מינית, שאני חושבת שהעיקרי שבהם הוא להחזיר את השליטה לנפגע או לנפגעת, שבאמת הם יוכלו לבחור בדיוק מה מתאים להם בתוך המרחב המיני, מה כן, מה לא, אין שום דבר שהם חייבות או חייבים. אני חושבת שאחד הדברים הכי פוגעניים ומצלקים בטראומה מינית היא שה... הבחירה, הזכות על הגוף שלי נלקחת ממני, ואני חושבת שחלק מאוד מאוד משמעותי בתהליך שהשיקום המיני של נפגעים ונפגעות קשור בהשבת השליטה לידיים שלהם. הרבה פעמים גם צריך שזה יהיה בעצם טיפול זוגי מיני, כדי להדריך את הפרטנרים או הפרטנריות שלהם, לעזור ליצור מרחב מיני שהוא מיטיב. זה מאוד מאוד משמעותי. אני כן רוצה לחזור לשאלה ככה שאת העלית לגבי מה האתיולוגיה, כאילו מה מביא להפרעות בתפקוד מיני. כשאנחנו עוסקים בתפקוד מיני, אנחנו יוצאים מתוך מודל הביו-פסיכו-סוציאלי. ביו מדבר בעצם על ההיבט הביולוגי, הגופני, יש הפרעות תפקוד שהמקור שלהם הוא באמת פיזיולוגי. יש לנו את הפסיכו, שזה הנפשי, יש לנו הפרעות תפקוד שהן קשורות באלמנטים נפשיים, לדוגמה חרדה, אנחנו יודעות שהיא תפגע בתפקוד המיני, חרדה פוגעת בזקפה, היא יכולה ליצור קיבוץ בלתי רצוני של שרירי רצפת האגן, שהשם המקצועי של הקושי הזה זה וגיניסמוס, ויש לנו את ההיבט הסוציאלי, התרבותי, זאת אומרת, כל המסרים שאנחנו מקבלים בתור ילדים ובתור מתבגרים ביחס לגוף ומיניות, משפיעים עלינו כאנשים בוגרים.
כולל גם בהקשר הזה, הירידה בגיל שבו אנחנו נחשפים לפורנוגרפיה.
חד וה... משמעית.
מה שהיא עושה לתפיסה שלנו של מהי מיניות.
לגמרי, אני רוצה להגיד באמת שאני הרבה פעמים פוגשת, כששלי מדברת על אנשים בני 20-30, הרבה פעמים יש תפיסות מאוד מאוד מעוותות ביחס למיניות. הם נחשפו הרבה פעמים לפורנו שהוא מאוד... אין שם אינטימיות, אין שם קרבה, אין שם תהליך אפילו, זה ישר רק עברי מין פוגשים עברי מין, החפצה, שוביניזם, איזה
ושם שם. ושם גם כמובן הסיפור הזה של חדירה הוא הסיפור המרכזי של מיניות.
לא וכאן... רק חדירה, חדירה עם איבר מצויד. כלומר,
כן, כמובן, בואי, בגודל מסוים.
וזה פוגע בכל כן. כך הרבה גברים שמרגישים שהאיבר שלהם קטן או קטן מהממוצע, זה מעוות את המציאות, זה מייצר תפיסות, ככל שצופים בזה יותר, זה מתחוות בראש, כלומר, ממש מייצר תפיסה שכך סקס צריך להיראות.
ואם אני לא כזה, אז אין לי בכלל לגיטימציה, נכון. לרצות להיות נחשק.
נכון, זה פוגע בדימוי גוף של הגבר ושל האישה לא פחות, כן. כי גם לפוט יש נראות מאוד מסוים בתוך סרטי הפורנו, וזה פוגע בהופעה, הפרפורמנס, אם אני לא מופיעה ככה, אם אני לא מרצה, אם אני לא נותנת שישפילו אותי, אז אני לא מספיק טובה, אם אני לא צועקת וכדומה. והם נכנסים למיטה עם ציפיות לא מציאותיות מלכתחילה.
אז זהו.
זה כאילו לראות סרט של מארוול, של קיבורי על, ולחשוב
שככה אתה אמור להיות, כן.
זה כזה, זה ממש כזה, ואז כאילו הפער והאכזבה, הפער בין מה שאתה מצפה למציאות, הוא בלתי נסבל, ואני גם אוסיף עוד משהו, אם אנחנו כבר מדברים על מסכים ועל פורנו, שלי דיברת ככה על זה שגם את, את הזכרת את זה, שזה הדור שעושה הכי הרבה פחות סקס.
כן.
עכשיו, העניין הוא שיש כל כך הרבה גירויים ומאוד מאוד עוצמתיים בתוך המדיה, שהרבה פעמים פחות מעניין כבר להיות באינטימיות, שדורשת חשיפה רגשית, שהיא הרבה יותר מורכבת, לשבת ולדפדף או לראות סרטון פורנו ולגמור, הרבה יותר קל מאשר להיות בתוך אינטראקציה בין אישית. וגם כמובן שהגירוי מבחינת המוח, הרמות גירוי שהמסכים נותנים לנו הם הרבה יותר חזקים מאשר המציאות. וגם זה משהו שהוא יכול ליצור קשיים, בטח לדור הצעיר.
עכשיו, אם נלך רגע לאוכלוסיית המשתקמים ממחלות, לא קשורות למין, אנשים שעברו אירועים מוחיים, אנשים שעברו תאונות, אנשים שעברו זה. העניין הזה של המיניות, הוא גם מביך הרבה פעמים רופאים ורופאות ואחים ואחיות, והם קצת מצניעים. את ההתעסקות בזה מול המטופלים, בוודאי שמול המטופלות.
או לא מדברים על זה בכלל.
כן,
כאילו
או לא מציפים את זה בכלל.
מיניות זה לא חלק משיקום.
כן.
זה לא חלק מהחיים.
ואם מדברים על זה, זה מין איזה, את יודעת, בסיכום של הרגע לפני השחרור, אומרים, כן, ואם אתה רוצה, אז יש גם שיקום מיני. יש גם שיקום מיני.
כדרך אגב.
כדרך אגב, ובואו מהר נעבור לטופס 17 בשביל השיקומים.
אז אני חייבת לציין שבראות, חלק מההכשרה בכלל של המטפלים, זה קוראים לזה sexual attitude reconstructive באנגלית. בעברית זה הרחבת התפיסות אפילו שלנו. את כבר מרגישה שלאותו רופא לא נעים ולא נוח לגשת לאישה לדבר על מיניות.
נכון.
ולכן צריך... להכשיר.
יכול להיות אגב שגם האישה תגיד, סליחה, אתה לא גבר, למה אתה מדבר גבר? איתי על זה?
אז אני גם חשבתי שזה יקרה הרבה, אבל אני שמתי לב שגם אנחנו קבוצה מאוד גדולה של מטפלים, כמעט הרוב לא הפריע להם איזה מגדר. Mm-hmm. גם לגברים המטפלים יש מטופלות, וגם למטפלות יש מטופלים, והייתי בטוחה שזה התחלק מגדרית, הנחה כזאת שהנחתי וטעיתי. אבל לגבי רופאים זה משמעותי, זה חשוב, זה בסדר להיות נבוך, אבל לפחות כמו שעשו בריאות בבית חולים השיקומי, יש מספר אנשים רופאים בצוות שכן, מה שנקרא, הוכשרו להיות רופאים, וגם לתת מידע ואפילו טיפול מיני.
כן.
ואז, אוקיי, אז אם אני נבוך ואני לא יכול, זה בסדר, אבל יהיה לו את מי להפנות. הוא יכול לקרוא לדוקטור גולדין, לדוגמה, שהיא מדהימה, ולעוד רופאים, את יכולה לגשת ולדבר איתם על מיניות, וזה לא יהיה נושא כשמדובר, שלא מדובר.
אז זהו, גם כשמדובר במומחים, אני אספר לכם סתם ככה איזה אפיזוד, השיחה שהייתה לי עם סקסולוג, שאמרתי לו, מה היית מייעץ לצורך העניין, לאישה שבן זוגה נכה, היא לא רוצה לשכב איתו, הוא רוצה לשכב איתה. אז הוא אמר לי, טוב, אז תעשה לו ביד.
אני, לא. איפה היא נעמה? כן,
רגע, זהו. אז אני אומרת לו, אבל היא לא רוצה. אז הוא אומר, נו, שתיתן אחד בשביל החבר'ה, מה העניין?
אוי, זה נורא.
וככה, זאת אומרת, היא בכלל לא קיימת בסיפור הזה.
זה מחריד. אני חושבת...
ככה לא נראה שיקום מיני.
ממש לא, ממש לא. ואני חושבת...
כי את לא מבינה כמה פעמים נשים שמעו את זה מלא רק רופאים, עזבו... רופאים שמתעסקים בכלל בנוירולוגיה או באורתופדיה או משהו כזה, מסקסולוגים.
זה מזעזע. אני רוצה להגיד, אני כן חושבת שזה שייך לתפיסות עולם ישנות של לא בא לך, יבוא לך, ושל איזושהי תרבות מאוד מאוד...
ושל פני אחד בשביל החבר'ה הזה.
או תרצי אותו, בטח, את שם לשרת אותו.
יאללה, את שם לשרת אותו. זה בסדר, אז יהיו לך 5 דקות לא נעימות, תעברי הלאה.
וואו. זה באמת חלק מתפיסה פטריארכלית, ששמה את הצורך של הגבר במרכז, ולא רואה אנשים, ואנחנו צריכות לזכור, שאנחנו באמת אחרי שנים על גבי שנים, שנשים לא היו להם זכויות בסיסיות. תחשבי על זה שזה נורא להגיד, אבל אונס במסגרת הנישואין הפך להיות משהו לא חוקי רק בשנים האחרונות. ויש, אני חושבת שמבחינה הזו, איך שהיום העולם של הטיפול המיני, של הסקסולוגיה נראה, הוא מדהים, כי הוא באמת, אני חושבת שהרבה מדברים על המקום הזה שאנחנו יודעות, היום מחקר יכול להגיד בצורה מאוד מאוד ברורה, שהדרך להרוג חשק מיני של אישה, זה לעודד אותה לפעול מתוך ריצוי ולא מתוך רצון. אנחנו רוצות, וזה חלק, התפקיד, חלק מהתפקיד שלנו כמטפלות מיניות, זה גם חינוך מיני. מתן חינוך מיני, וחינוך מיני זה ללמד על החשיבות לתקשר את הרצונות והצרכים, קוראים לזה sexual assertiveness, היכולת להגיד באסרטיביות מה מתאים לי ומה לא מתאים לי, וכשלא מתאים לי, אז לא מתאים לי, והגבול חייב להיות מכובד.
כי מה קורה באמת בזוגיות כזו, כאשר הגבר או האישה חלו, או נהיו אנשים עם מוגבלות, והפיזיות שלהם השתנתה, והאפיל שלהם בעיני בן או בת הזוג ירד כתוצאה מזה.
זה קודם כל יכול לקרות גם לאנשים שלא עברו תאונות וזה השתנה.
אבל אנחנו רואים את זה בצורה ככה מאוד בולטת כשמדובר באמת במצבים כאלה.
נכון, ואני עבדתי עם זוג שעבר מצב כזה וזה היה מאוד קשה. הבעיה העיקרית שאני מבחינה במצבים האלה זה לא רק הפיזיות והנחות. זה שהפרטנרית, במקרה, לדוגמה, במקרה כמו זה, הופכת להיות המטפלת, הקרגיבר. כלומר, היא איתו במצבים שהיא לא אמורה כל כך לראות, והם בטח שלא אטרקטיביים או מושכים. בין אם זה קטטר, בין אם זה לשירותים, הוא בעצם מוגבל פיזית.
כן.
ובמצבים כאלה מאוד חשוב לעשות הפרדה. היא לא אמורה להפוך להיות המטפלת שלו מהמקום של הטיפולי בבית, או העזרה הרפואית. צריך לשים עזרה בבית, והיא צריכה להישאר האישה. זה מתחיל עוד משם. כי זה מערער בעיקר את כל המקום של הפכנו מזוג שנמשך ותפקודי. ודבר שני, צריך לעשות איתה...
מזוג שיש איזשהו שוויון ביכולות, לזוג נכון. שבו אין שוויון ביכולות, ולכן זה... אמרה לי פעם איזו לקוחה שלי, היא אמרה לי, אבל הוא כמו ילד.
נכון, מה, זה באמת יכול להיות ילד? ככה. יש גם תהליך התאבלות, אני עברתי עם מישהי, ועזרתי לה להתאבל על הקשר שהיה, ונראה באופן אחד, ועבר למקום אחר.
אבל אני חושבת שזה דומה, אפילו קיצוני יותר, כשהפציינטית היא אישה, והקרגיבר הוא גבר.
הוא גבר.
כן, כי אטרקטיביות של אישה, הפיזיות שלה, היא כרטיס משמעותי יותר מאשר אצל הגבר, תרבותית לפחות. איך האישה נראית, זה יותר משמעותי מאיך הגבר נראה.
אני חושבת שבאמת פה מאוד נכנס חזק המקום של הטיפול זוגי מיני. זאת אומרת, כשאנחנו מדברות על תאונות, על נחות, על איזשהו אובדן, כמו ששלי אמרה, תהליך אבל, כשזוג עובר אסון שכזה, בהכרח היחסים משתנים. עכשיו, שלי אמרה דברים באמת מאוד מאוד חשובים על המקום של להפריד, שהבת זוג לא תהפוך להיות המטפלת, לא זאת שלוקחת את הפרטנר לשירותים,
זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי, זה תמיד יהיה שם.
זה אפשרי, באמת. היום, תראי, לרוב האנשים, זה יכול להיות תקופה שהם לא יקבלו עזרה, אבל מתקופה מסוימת הם תמיד.
עוד לא נתקלתי במטפל סיעודי שמטפל 24/7.
נכון, זה מורכב, זה מאוד מורכב, אבל אני חושבת שוב שהמקום פה של הטיפול זוגי מיני, יש שינויים, אני חושבת על נשים שעוברות סרטן, עוברות כריתת שד, כריתת רחם, נשים שעברו תאונות, מטופלות שיש להן פגיעת חוט שדרה, משהו מהותי משתנה.
כן.
ואני חושבת שפה אסתר פרל, היא מדברת, היא מטפלת זוגית מאוד מאוד נחשבת בינלאומית, והיא מדברת על זה שכולנו היום, עם תוחלת החיים, אנחנו נתחתן כמה פעמים. ואנחנו צריכים לבחור אם זה יהיה עם אותו בן אדם או עם בן אדם אחר.
אני קוראת לנישואים הראשונים נישואי פיילוט. בדקנו האם זה הולך הסיפור הזה של להיות בזוגיות, ובפעם הבאה אנחנו נוציא גם סדרה.
אבל היא אומרת יותר מזה, היא אומרת כולנו, יהיה לנו פרק א', פרק ב', פרק ג', זה יכול להיות עם אותו אדם, וזה יכול להיות עם בן אדם אחר. עכשיו, אני חושבת שאחרי שיש איזשהו שינוי כל כך דרמטי בחיים, יש איזשהו מקום שצריך לבחור מחדש בפרטנר או בפרטנרית, לעשות חוזה זוגי מחודש, ולראות האם אנחנו ממשיכים יחד, ומסתגלים לנסיבות חיים אחרות, ולומדים מיניות חדשה, ואני אתן לך דוגמאות, נגיד, אישה שעברה, יש לה פגיעת חוט שדרה, ואין לה שום תחושה בפלג גוף התחתון, היא כבר לא תוכל להגיע לאורגזמה גניטלית, היא לא תוכל להגיע לאורגזמה מאיבר המין. אז יש לנו דרך לעשות שיקום מיני, שבעצם אנחנו יוצרים, קוראים לזה אירוטיזציה של אזורים אחרים בגוף. כשאנחנו מדברות, נגיד, על פגיעת חוט שדרה, בעצם למה אין תחושה באיבר המין? כי יש לנו את המוח, ויש לנו את חוט השדרה. המוח מעביר שדרים חשמליים לפלג הגוף התחתון, וככה יש תחושה. אם יש פגיעת חוט שדרה, הקשר בין המוח לבין איבר המין נקטע. אבל המוח, שהוא האזור המיני, הוא עדיין פועל בסדר. הוא פועל 100%. והמוח הוא כל כך גמיש, הוא יכול ליצור חיבורים לאזורים אחרים בגוף, ולמצוא רמות עוררות מאוד גבוהה. זה לא יהיה אורגזמה כמו אורגזמה באיבר המין, אבל אנחנו מדברות על רמות עוררות מאוד גבוהה מאזורים אחרים בגוף. אבל זה תהליך שבשביל...
יש גם דרך האור עצמו, דרך מגע באור עצמו.
נכון, על זה אנחנו מדברות, על למצוא אזורים אירוגנים חדשים בגוף. אבל, שוב, בשביל שדבר כזה יקרה, זוג צריך להחליט, אנחנו יחד, אנחנו עוברים תהליך הזה יחד, אנחנו מוכנים לקבל שהחיים שלנו הם לא יהיו מה שהיה בעבר, ואנחנו מוכנים כמו לבחור זה בזום מחדש, לבחור, כאילו להתחתן אחד עם השנייה מחדש בתוך הנסיבות האלה, ולעבור את המסע הזה. וזו בחירה שאני חושבת שהיא לא מובנת מאליה.
לא, היא ממש לא מובנת מאליה. היא גם לא תמיד מחזיקה לכל לדרך זמן.
נכון, וזה גם בסדר.
משהו שצריך לומר. הנה עוד דוגמה למשל למקרה שהגיע אליי, גבר חולה סרטן בשנות ה-40 לחייו. תודה לאל, החלים. אממה, נותר עם עייפות איומה. והוא בא אליי בשקט בשקט, כאילו שאף אחד לא ישמע ולא זה, והוא אומר, תקשיבי, אני לא יודע מה לעשות. אני כבר שנתיים אחרי המחלה, אשתי אומרת לי, די, כבר היית צריך להיות בסדר בשלב הזה. ואין לי כוח, אין לי כוח בלילה. גם, כאילו, זה לא שאני לא נמשך אליה, היא נפלאה, היא נהדרת, אני גם כל כך הרבה יותר אוהב אותה עכשיו, אחרי התמיכה שהיא נתנה לי לאורך כל הטיפול, והיא מתוסכלת, כי היא אומרת, חבוב, כבר עברו שנתיים, מה קורה? אני הייתי כאן לצדך, ועכשיו אתה לא רוצה ביותר. מה עושים למשל, וזה שכיח נורא, המצב הזה. מה עושים במצבים
זה
כאלה?
זה שכיח, אבל לי זה מדליק כל כך הרבה נורות אדומות. אין כוח, האם זה רק לסקס, האם זה לא דברים בחיים, אולי הוא עבר איזה סוג של טראומה שמאוד...
זה היה טראומטי, המחלה הייתה טראומטית.
זה נשמע טראומטי, לחלות בוודאי. במחלה כמו סרטן, שמערערת לנו את החיים... זה מאוד קשה, נשמע שהוא צריך לעבור איזה תהליך אנרגטי קודם מול עצמו, לפני שהוא בכלל נכנס למיטה להעניק משהו, קודם לחדש משהו בעצמו, קודם, אולי הוא לא מרגיש גבר גם.
אני לא יודעת, כי זה מבחינתו, האישו פחות היה כתוצאה מזה שאני לא מקיים יחסי מין, אני מרגיש פחות גברי וזה. בעיקר הסטרס היה, יש לי בת זוג,
שרוצה כל הזמן?
לא שרוצה כל הזמן, היא רוצה סביר והמינונים הגיוניים. יש לי בת זוג והיא כועסת עליי. והכעס הזה, אני גם מבין אותו. אני כאילו, לא נעים לי ממנה. אפילו כבר בשלב הזה דיברנו קודם על ריצוי. ולמה זה מקום לא טוב להתחיל ממנו התייחסות למיניות של עצמך, במקרה שלו הריצוי גם היה פה איזשהו, זו הייתה תחושת הבעיה שלו.
הרגשה של חובה.
כן, זה הפך להיות הרגשה של חובה.
הבעייתיות בריצוי, שזה בסופו של דבר פוגע בענה ובחשק, ואז יש התרחקות.
כן.
זה זוג
שהוא... זה נהיה איזה וישה סרקל כזה.
נכון, נכון. זה זוג, גם אם הריצוי, לא תמיד הריצוי השלילי. יכול להיות שהוא בא ממקום טוב, הוא אומר, אני רוצה שיהיה לה טוב, אני רוצה שהיא תהנה, אבל אני לא מרגיש. זה זוג קלאסי לטיפול זוגי מיני. כי צריך להבין את הדינמיקה, אולי יש הרבה תובענות גם במקומות אחרים, אולי התובענות שעכשיו, ששנתיים היא חייב, היא העניקה, היא רוצה בחזרה. צריך להבין את הדינמיקה שנוכחת בתוך הזוג, ומה קרה שם, ואולי זה גם גדול עליו כרגע, והרבה פעמים זוגיות היא בעצם מראה, סליחה, מיניות היא מראה לזוגיות. הרבה פעמים כשיש בעיה במיטה, אומרים לי, שלי, שלי, הכל מושלם, כל הזוגיות מושלמת, יש רק בעיה במיטה, ואז אני כזה, אוקיי. בוא נראה מה קורה, מה המיניות משקפת, מה היא אומרת, אולי משהו שלא אמרנו, אולי הדינמיקה השתנתה מאוד ותובנית, ואני אומרת, זה בעצם מראה לתוך הנפש והזוגיות. משם אני תמיד מתחילה לחקור את מה קורה, עד שמביאים אותם לאיזה מקום שהוא פחות תובני, יותר מאפשר.
הטיפול הוא שיחתי בלבד?
נכון.
או שיש גם איזושהי תזוזה, אני יודעת למשל ש... אפשר גם לטפל דרך ריקוד ובדרכים נוספות.
אז אני כן אגיד, בואו נסדר את זה. בעיקרון, קודם כל, מטפלים מיניים, הם אנשי מקצועות בריאות הנפש, שזה עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, רופאים, ומטפלים בהבעה ויצירה, שעשו עוד תת התמחות בטיפול מיני, הם למדו עוד לימודים אקדמיים של טיפול מיני, אחרי זה הלכו ועשו התמחות במרפאה לטיפול מיני בבית חולים. יש בתוך איתם, האגודה הישראלית לטיפול מיני, מספר מטפלים מיניים שבאים ממקצועות הטיפול בהבעה ויצירה. בארץ כרגע לדעתי יש 3-4.
ממש מעט.
ממש מעט. ועכשיו, אחד מהם מטפל באומנות, אחת היא מטפלת בפסיכודרמה, שהיא גם אצלנו במרפאה לטיפול מיני ריאות. אני, ההכשרה שלי היא בטיפול בתנועה ומחול. אנשים שההכשרה שלהם בטיפול באומנויות, נגיד אני מהעולם של הטיפול בתנועה ומחול, יכולים לעשות טיפולים שהם עוסקים במיניות, גם עם שימוש מכלים של עולם האומנויות. אז אני כן עובדת עם זוגות, במקרה שאני חושבת שזה מתאים, דרך עבודה תנועתית. אבל רוב המטפלים המיניים, הם באמת עובדים בשיחה בלבד, בעצם יושבים ומדברים, ומפרקים את הקשיים בתפקוד מיני, ומנסים להבין באמת, כמו ששלי אומרת, מה ההיבטים הזוגיים, ההיבטים הפיזיולוגיים, ההיבטים הרגשיים, ההיבטים שיושבים על תפיסות תרבותיות. עכשיו, גם אם מכניסים את העולם, נגיד, במקרה שלי, אני עובדת באמת עם תנועה, עם עבודה שקשורה למחול, כדי לחבר אנשים מחדש לגוף שלהם, גם יהיה איזושהי התנסות בתנועה, ואז דיבור ועיבוד של זה. מה שכן יש, זה שאנחנו נותנים לאנשים תרגילים לבית.
כן, תרגילים מגע מובנים, לא תרגילים במין. הפחד הכי גדול, כל הזמן נכנסות נשים, את לא תגידי לי עכשיו לעשות משהו שקשור להנאה עצמית, נכון? אני לא אגיד לך לעשות שום דבר שאת לא רוצה, ומבחינתי הכל תקין גם אם את לא בא לך. אבל יש תרגילי מגע מובנים לא תובניים, לא מיניים, והם תרגילים משקמים שנוצרו על ידי מאסטר אנד ג'ונסון, שהם חוקרי סקס ותיקים משנות ה-50 וה-60, הם הגורואים של מחקר המיני, ואלה תרגילים מאוד נעימים לעשות בבית, ואנחנו ממש טיילור מייד, ממש מתאימים את זה לכל זוג, בהדרגה, עושים עיבוד פסיכולוגי, נפשי, אבל זה בבית, לא בקליניקה.
כן, ברור. כל אחד בפרטיותו. גבירותיי, שולמית שפרבר ושלי ורוד, מטפלות מיניות מוסמכות במרפאה לשיקום וטיפול מיני בבית החולים השיקומי, רעות תל אביב, אני ממש מודה לשתכן שהגעתן לשוחח איתנו היום. ותודה לכם שהייתם איתנו והאזנתם. אם יש לכם שאלות או רוצים מידע נוסף, אתם מוזמנים ומוזמנות להתקשר לכל רעות בטלפון 03-5081-000. להתראות.
תודה רבה.
תודה.
ותודה לכם שהאזנתם. אם יש לכם שאלות או שאתם רוצים מידע נוסף, אתם מוזמנים להתקשר לכל רעות בטלפון 03-5081-000. להתראות.
לאתגר את הבלתי אפשרי. הפודקאסט של רעות תל אביב.